ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
את השיעור הזה ולאחרתי גם שאחריו ולאחרתי גם שאחרי אחריו וייתכן שעוד, זה כל יוקדש להקדמה לספר הכוזרי, כך שאני מאמין שיביאו אתכם כולכם בספר הכוזרי בהחלט מספיקות גם בלי שהספר עכשיו מולכם בשביל להקשיב להקדמה. אז נשתח, יש לי קצת דברים פה כתובים ואני פשוט אקריא לכם. יש סיכוי שאין צורך הקראה להסביר, אבל נתנהל לאיתנו. היה אומר הגר"א שילמדו את ספר הכוזרי, שהוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. טוב, את זה אני מאמין שכל היושבים פה יודעים. במשמעות דברי הגאון, שבכדי לברר את עיקרי אמונת ישראל ותורה יש ללמוד את ספר הכוזרי, זו הדרך היסודית לבניית עולם האמונה הישראלי. ללמוד את הספר המברר לנו את עצמנו, מהו ישראל. וסדר הדברים הוא מדויק, אמונת ישראל ורק אז תורה. כך הוא אומר, שילמדו את ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זאת אומרת, קודם אמונת ישראל ורק אז תורה. זה בהתאם למטבע שחז"ל טבעו בברכת התורה, שבלעדיה אין רשות הלכתית לגשת ללימוד תורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זו המטבע, אסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים. רק מתוך גישה נכונה קיימת הזכות לממש את החובה ללמוד תורה. בלא גישה זו עלול אדם להיות בבחינת לא זכה. שאומרים חז"ל, זכה נעשית לו שמחאים, לא זכה. והזכה ולא זכה זה לא במובן של זכה במפעל הפיס, אלא זה כמו רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. איך אומרים את המשפט הזה במילים נרדפות, המשפט הזה של חז"ל שאומרים שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז איך אומרים את זה בלשון, בעברית לא חז"לית, במילים נרדפות? השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה בידי. נכון, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר בלשון המקרא. הנה דוגמה ללשון חכמים לחוד ולשון המקרא לחוד. אבל הנה אנחנו בזאת מקבלים דוגמית לאיך חז"ל קוראים פסוק. ופה דווקא אני מתכוון לבאר את דברי חז"ל באמצעות הפסוק. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, איך אומרים את זה בלשון אחרת? השם חפץ למען צדקו. רצה הקדוש ברוך הוא בלשון מקראית זה השם חפץ, אין קדוש ברוך הוא במקרא. המילה קדוש ברוך הוא זה מילה חז"לית, שזה פירוש של המילה השם. זה לא הנושא עכשיו, אני לא אריך בזה, רק מאזכיר לכם, שהקדוש ברוך הוא זה פירוש של המילה השם, שהוא הקדוש ברוך הוא. לא הסבר, רק ציין. רצה בלשון המקרא חפת למען צדקו. צדקו של מי? אז אם קוראים שם בספר ישעיהו, אז רואים שכל הפרקים שם מדברים על גאולת ישראל, לכן מפרק מ' בישעיהו כידוע כל זה נבואות הנחמה, הכל מדובר על גאולת ישראל. ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל בלשון המקרא השם חפץ למען צדקו של ישראל. אבל ענייני ברגע זה רציתי רק להוכיח לכם ולהסביר לכם מה פירוש המילה לזכות. לזכות בלשון חז"ל משמעותו בעברית קדומה, בעברית תנכית, להצדיק. למען צדקו, לגלות את צדקתו, לגלות את מוסריותו. זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מיטה. זכה לא בפייס, אלא זכה זכזך, עידן, תיהר, הצדיק את נפשו, גרם לנפשו להיות תואמת את יסוד הצדק, נהיה יותר צדיק, יותר מוסרי. אז התורה נעשית לו לסם חיים. לא זכה תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים בית המדרש, כי התורה תעצים בו צדדים לא טובים. על כל פנים, פה אנחנו מרחיבים קצת ואומרים ש והיה והמנטליות, והיה והגישה, והיה והאוריינטציה בלימוד התורה איננה הגונה, איננה על פי רוח התורה. ורוח התורה היא נקבעת על פי חז"ל, במטבע לשונית של חז"ל, וחז"ל קבעו כך ולא אחרת. אסור ללמוד תורה לפני שבירכת בתורה תחילה. והברכה בתורה תחילה זה לא איזה אמרה שמשמעותה אברה קדברה, איזה רצף של תמלילים שאמורים לפעול בצורה של אקופונקטורה, דיקור סיני על הקדוש ברוך הוא, שדה מפעיל עליו כמה נקודות לחץ ואז הוא פועל בצורה נכונה. זה לא עניינה של התפילה בכלל, לא של הברכה שלנו כמו כן, אלא כמו כל התפילה, גם הברכות הן באות לבנות בנו את התודעה הרוחנית, את התודעה המוסרית, את התודעה הפנימית הנכונה. וכאן חז"ל אומרים שאין ללמוד תורה בלא ברכה בתורה תחילה, בלא פיתוח אוריינטציה, פיתוח מנטליות, פיתוח גישה. למה אתה לומד בן אדם? מה מניע אותך בלימוד? ולא כל התשובות מקובלות, זאת אומרת, כל התשובות הן נכונות במקום שאתה לא משקר, ואתה אומר את מה מניע אותך. אבל זה לא בטוח שכל התשובות שתענה הן מאפשרות לך להיכנס לבית המדרש. ויש תשובה, והיא בכיוון הנכון. אם אתה לומד מתוך תודעת אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אם זו המנטליות שלך, אם זו התודעה שלך, אם זו הגישה שלך, אתה מאושר, עברת את מבחני הסף, אתה יכול להתחיל ללמוד. ומכל מקום, כדי לברך בתורה תחילה, גם כן צריך לדעת משהו. כי בן אדם, כן, גם, טוב, נקדם תהליכים. אתה לא מבין מה זה ישראל, ואתה לא מבין מה זה בחר בנו מכל העמים, או כאשר תישאל על המושגים האלה, התשובה שלך היא לא תהיה מאוד מאוד... טוב, איך ננסח את זה? תלמידי חכמים רציניים ועמוקים לא יהיו מרוצים מהתשובה שלך. אז זה שאמרת את המילים הנכונות, זה לא פתר את הבעיה. כי בכלל, באמונה זה כלל מאוד מפורסם, שאותה אפשר להשתמש במטבע הראשונית, אני מקווה שהיא מספיק מפורסמת של הרמב"ם, שהאמונה אינה זאת הנאמרת בפה, אלא זאת המצטיירת בנפש. כלומר, להאמין זה לא להגיד שאני מאמין. ואפילו אם אתה אומר שאתה מאמין ואתה נורא מתרגש מזה, ואפילו אתה חוזר על כל מילים שכתוב שם בי"ג יקרא אמונה, ואפילו אתה שר את זה ביגדל אלוהים חי בהתרגשות גדולה. זה לא בטוח שזה באמת עושה אותך למאמין. זה לא בטוח שאתה לא מאמין, אבל זה לא בטוח שאתה כן. כי השאלה מה אתה מבין במילים שאתה אומר. ואם אתה חושב שכל הבנה היא בסדר, אתה טועה. יכול להיות שכל הבנה לילדים היא בסדר. הבעיה, ואתה מבין כמו שילד מבין, אז אתה טועה, כי אתה חושב שזה לגיטימי, אתה חושב שזה לא נורא, וזה כן נורא. ויש רמה מסוימת ששם הדברים פשוט חוסמים אותך. באמת, מבחינה מהותית, מבחינה רוחנית, ואסור לך ללמוד תורה. הוא אומר, ואם אני בכל זאת אלמד, זה יוביל אותך למחוזות לא טובים. ואין פה את מי לשקם. כי זה שאלת הבירור האמיתית שלך. אז הגענו לאיזה נקודה של מבוכה. אני רוצה לברך בתורה תחילה בהבנה נכונה, אבל לצורך זה אני צריך ללמוד קודם תורה, אבל אסור ללמוד תורה אלא אם כן ברכתי בתורה נכונה, וחוזר חלילה. טוב, אז מאחר שהגענו לפולנטר כזה, אז אני חושב שאפשר לשלוף את ה... את הסברה הידועה שנקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותה ואונס רחמן הפטרי, ואם אין לך ברירה אז טוב, כנראה הקדוש ברוך הוא סומך על איזה אינטואיציה ישרה בסיסית שיש לך אפילו מאז ילדותך ותתחיל עם זה. אבל אם אתה מתכוון לנוח על הלגיטימציה הזאת וזהו, בזאת להישאר במשך עשרות השנים הבאות באותה רמה, זה לא. אבל לענייננו, הרחתי קצת בדבר הזה בשביל להסביר לכם למה חשוב ללמוד את ספר הכוזרי. דרך אגב, גם, אז אתם מבינים מדוע בסוף אנחנו לומדים עכשיו כוזרי ולא שום דבר אחר. כי הכוזרי ילמד אותנו לברך בתורה תחילה. וזה דבר נורא חשוב. כי הגרא אומר שהכוזרי הוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כי באמת ספר הכוזרי הוא בראש ובראשונה הוא מסביר לנו בצורה נאותה מדויקת מה פירוש המילה שכולם חושבים שהם מבינים אותה, ולערכתי הרבה אם לא רובם טועים בכך. במה שאנשים משתמשים במילה ישראל, אני לא יודע מה זה ישראל, ואני חושב שמי שלא מבין את ספר הכוזרי לא יודע מה זה ישראל. והפירושים שלו למילה ישראל ילדותיים. ואם אין לך הבנה טובה במה זה ישראל, אז אתה לא מבין במה זה בחר בנו מכל העמים. ואתה לא מבין עוד הרבה מאוד מילים. ושאתה לא יודע לומר אותה. אתה לא מבין אותה. לא שאתה יודע שאתה לא מבין אותה. מצבך חמור יותר. אתה חושב שאתה מבין אותה. אבל צריך לברר את הדברים נכון. וצריך לפתח ענווה לחשד שאולי אנחנו מבינים את הדברים לא מספיק נכון. מטרת הלימוד הזה לגרום לנו להבין את מושגי היסוד שנקרא אמונת ישראל בתורה נכון. על פי דברי הנביא ירמיהו, מבארת הגמרא את סיבת החורבן בכך שלא ברכו בתורה תחילה. כתבו על כך ראשונים ואחרונים, וגם זה אני מעריך שרוב היושבים פה, אם לא כולם, יודעים את זה. על מה עבדה הארץ, נצטה כמדבר מן יושב, אומר ירמיהו, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. אומרת הגמרא, דרים ובמציע. דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשועה, לנביאים ולא פרשועה, למלאכי השרת ולא פרשועה, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו ואמר על עוזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילה. אז הראשונים והאחרונים הם כבר מי לא דש ולא לש בסוגיה הזאת, ומי לא אמר את פירושו בעניין. אבל כבר נזכר שאין הכוונה שהם לא אמרו את המילים, שהם לא ברכו בתורה תחילה, כי אם הם היו כל החכמים בבית ראשון, בית שני, אני יודע, כל החכמים בטח ידעו את השאגת הרי שאומרים שלברך בתורה תחילה זה דאורייתא, אז בטח קיימו את המצווה שמדאורייתא אסור לך ללמוד תורה אם אתה לא ברכת בתורה תחילה. אז הם ברכו, אבל הם ברכו, וכמו שאנחנו מדברים פה עכשיו, כמו שיש מטבע לשונית כזאת של השלה שאומר, יש אנשים שאומרים את התפילה ואינם מתפללים. זה לא בטוח שכיוון שהגעת בזמן לבית הכנסת ופתחת את הסידור ואמרת אותו מהתחלה ועד הסוף כל מה שאומרים, אפילו בניגון הנכון של החזן, זה לא בטוח שאתה מתפלל. עכשיו זה לא הנושא שלי, אבל הנושא שלי הוא כשאתה אומר את המילים של הברכה, זה לא בטוח שאתה מברך. ושוב, מה שאמרנו, והיה ואתה לא מבין על מה אתה מדבר, אשמה. תראה לך מי שהיחס לקדוש, של הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאתה אומר איזה משפט לחבר שלך, ואתה לא מבין את המשפט שאתה אומר אותו. א', זה מעשה לא נימוסי, ובדרך כלל בני אדם לא יכולים לסבול דבר כזה, שבני אדם אומר איזה משפט, ואתה מרגיש שהוא לא מבין את המילים שהוא אומר. אז זה דבר מאוד סוציומטי. משום מה אנשים חושבים שכאשר זה הקדוש ברוך הוא, זה לגיטימי. זה לא. זה לא נימוסי באותה מידה ועוד יותר גרוע. על כל פנים, כשהגמרא אומרת שלא ברכו בתורה תחילה, כי אמרו את המילים, אבל זה היה נקרא שלא ברכו. ופה יש סיכוי שאפילו אפשר להסביר שאם היו שואלים אותם, תסבירו מה אתם אומרים, אז הם דווקא היו יודעים להגיד, וגם במילים אחרות. ומכל מקום לא היו קשורים נפשית למה שהמילים שלהם מדברות. כמו שאתם, שוב אני מתאר לעצמי שלכל הפחות חלק, אם לא רוב, אולי יותר מזה, יודעים את הביטוי של ספרנו, קודש הקודשים הקוזרי שעומד פה לפנינו, שיש כאלה שאומרים את התפילה ותחזה לעינינו כצפצוף הזרזיר. התוקי, לא יודע כמה. רק רציתי לראות כמה מכם יודעים, אני רואה שזה בסדר. אז על כל פנים, אז יש מצב שאתה יכול להגיד איך זה נהננו, וזה כצפצוף מה שאתם רוצים. אבל באותה מידה אתה גם יכול לברך בתורה תחילה, וזה כצפצוף. ואם זה כך, זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. זה נקרא שלא באמת בונים את התודעה הנכונה, שרק מתוכה מותר לגשת ללימוד תורה. אז כן, ראשונים ואחרונים כבר הסבירו שאין הכוונה לאי אמירת הברכה, אלא הכוונה לאי התכוונות לתוכנה, חיסרון בתודעה המתאימה. כשאין לך תודעה מתאימה ואתה לומד תורה שלא מתוך התודעה המתאימה, זה לא טוב, לכל פחות זה לא טוב. זה יכול להיות עוד גרוע מזה, עד כדי סיבה לאובדן הארץ. נצטק המדבר מעין יושב. כי רק עם תודעת הגאון העברי, המתבטאת במטבע לשון של תברו חכמים לברכת התורה, בחר בנו מכל העמים, רק עם התודעה הזאת אפשר לגשת ללימוד תורה. ולהבהרת היסוד הזה של גאון תודעתנו העצמית מועיל לימוד ספר הכוזרי, מועיל מאוד. בו מתברר מה אנו מחיינו, מה אנו חושבים על חיינו ומה אנחנו חושבים בחיינו. מה עולה, מה העומר, מה המחשבה מתבטאת מעצם הוויית החיים שלנו. בו מתברר מהו עם ישראל, מהי דרכו האלוקית, מה משמעות אשר בחר בנו מכל העמים, מהו ערך ישראל. מתברר מהי ההגות העברית, צורת מחשבתה העצמית ואיך היא רואה את עצמה. לכן ספר זה הוא יסוד היסודות, תשתית אמונת ישראל בתורה. זה ספר המחשבה הישראלית הפנימית, ספר שכולו גאון תודעת הערך האלוהי של חיי עם ישראל. עד כאן סעיף א' פרק ב'. ישנה כותרת משנה רבי יושע הביא לקרוא את הספר, אני אנסה את זה פה בתרגום של אבן שמואל. אז יש פה כותרת משנה, ספר הכוזרי, ככה כתוב פה. בוא נקדים את המאוחר, רק פה זה כתוב, זה לא היה אמור להיות כתוב אפילו לא פה. בכל פנים, אצל אבן תיבון זה לא כתוב, תרגומים קדומים של ונציה זה לא כתוב, ויש פה את תרגום של רבי יצחק שלט, שהוא הטוב בתרגומים הנמצאים כיום בעולם. אז זה גם כן לא מופיע שם, וככה גור. אבל בכל פנים, שוב נקדם תהליכים. מי כתב את זה? לא יודע, אבל זה לא רבי יהודה הלוי. אבל באיזשהו שלב, כנראה כמה מאות שנים אחר כך, או 100-200 שנים, לא יודע, הופיע באחד המהדורות, הופיע פתאום הכותר הזה, כותר משנה, ספר הכוזרי, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. עוד פעם, אחר שזה לא מולכם, אני מטריד לכם לאט. ספר הכוזרי הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. יש טענות נגד מי? נגד הדת המושפלת. מי זה הדת המושפלת? יהדות. והבאת ראיות להגנה על מי? יפה. עכשיו הכותרת הזאת, כותרת המשנה המופיעה בשאר חלק ממהדורות הספר, אינה מתיישבת עם הדברים שאמרתי לכם פה עכשיו. אתם מרגישים את זה? שזה לא הולך ביחד? כי הכותרת מציגה את ספר הכוזרי כספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. אם כן, לפי כותרת זו, עוסק הספר באפולוגטיקה, התנצלות. מה נענה? מתקיפים אותנו, אנחנו נורא מושפלים, מי יגן עלינו? מי ירחם עלינו? אמנם כותרת זו כלל לא נכתבה על ידי מחבר הספר, רבי יהודה הלוי. לא ידוע מי יצרה, הרב שלט מברר, יש לו ספר שנקרא בין הכוזרי לרמב״ם. הוא מביא, שאמרתי לכם קצת בעל פה. וכמו שאמרתי, במהדורת ונציה היא לא מופיעה. ונציה בשנת שין זין, זה לפני הרבה שנים. ועל כל פנים, הכותרת הזאת ממש, אני לא אוכל להגיד שמי שכתב אותה לא קרא את הספר, אבל אני אומר שמי שכתב אותה לא קרא את הספר. זאת אומרת, אולי הוא קרא אותה כמו שדיברנו מקודם, יש כאלה שאומרים מילים ולא מבינים מה הם אומרים, אז יש כאלה שגם קוראים מילים ולא מבינים מה הם קוראים. אבל בעוני מי שיכול לכתוב את הכותרת הזאת, לא רק שאת כלל הספר הוא לא קרא, את העמוד הראשון של הספר הוא לא קרא. ושוב, אין כוונתי לומר שהוא לא קרא, כלומר שהוא לא קרא, כוונתי לומר שהוא לא קרא. ובקצרה היא איננה נכונה, כי המעיין בתוכני הספר אף קורא אותו בריהתה. לי, לא, לא, בהבנה שאחרי שעמדת קצת מערל וקצת הרב קוק, ואז אתה קצת מתחיל ללמוד איך מעמיקים לדברים. לא, לא, ממש לא. אתה לא צריך לדעת כלום, אתה רק צריך לדעת לקרוא עיתון. המעיין בתוכני הספר אף קורא אותו בריהתה, החל מן המילים הראשונות בעמוד הבא, יבחין שעניינו ואופיו של הספר רחוקים מאוד מאפולוגטיקה. הספר בכלל לא מתעסק בהתנצלות על שום דבר, ולא נמצא בו התגוננות כנגד התקפות, ולא בכחנות כנגד האשמות. פשוט אין. יש בספר, שוב אני מעריך שרבים אם לא רובכם, אחרי התשובה הקודמת, אולי כולכם, אז יודעים גם ציטוטים כאלה שהמלך מגיב בכמה מקומות, זאת אומרת, על הערות המלך, אז החבר מגיב בכמה מקומות, מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר, משמע שיש שם זה. רבי יהודה הלוי מכניס לפי המלך איזו התרסה. אבל זו, תבדקו בכל המקומות האלה, זו ביקורת עצמית של רבי יהודה הלוי על עצמנו, שאנחנו לא מועסים בגלות, שאנחנו לא מכבדים את השפה שלנו. אבל זה לא התנצלויות או התקפלויות אל מול טענות זרות, פשוט אין. אלא מין קינה כזאת עצמית, אם אנחנו כל כך גדולים, אז מדוע אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים? זו אינה התקפה על היהדות, זו ביקורת על היהודים. אז בספר הזה כמעט ולא נמצא בו התגוננות כנגד התקפות, ולא בכחנות כנגד האשמות. אני אומר פה את המילה כמעט, בגלל שיש ביחס לקראות בחלק ג' שם יש, אבל תו לא, סטו, זהו. זה ממש בטל באווירה הכללית. ומה יש בספר? בספר ישנה עמדת אדוני היושבת לכס משפט, המעבירה לפניה את הדעות השונות מתוך מלוא תודעת ערכה העצמי. אין בספר התנצלויות כלל, אלא הסברות. אמונת ישראל בתורה מוצגת בזאת בעוצמת ישותה ובהדר מלכותה. מופיעה כאן מלכות הרוח, הקוראת את השקפות העולם והאמונות השונות לתת דין וחשבון לפניה. הן עוברות תחת שבט ביקורתה. התובעת את מחיקת צורתן הנכשלת והתמרתה לצורה עדינה, שלמה, אידיאלית. בשלטונה בהם היא ממחזרת אמונת ישראל אליה את כל הדתות. זה הקונספט. שוב, אתם מן הסתם זוכרים את הביטוי המפורסם שם במאמר רביעי, חלק ממשל הזרע, כל הדתות שבאו אחריה הופכות לאמיתו של דבר להיות כמוה, על אף שלמראית העין הן מתרחקות ממנה ודוחות אותה. אמונת ישראל הולכת היא ומתמירה אל מהותה ואיכותה את כל האמונות, התרבויות והערכים. אבל מה שאמרתי פה זה דברים מאוד נכונים, והם באמת, בשביל לעמוד עליהם, אתה באמת כן צריך לקרוא, בוא נגיד, לכל הפחות, את מרבית הספר ועדיף את כולו. אבל כשאני השמתי את בעל הכותר הזה, שאפילו את העמוד הראשון הוא לא קרא, זה לא בגלל שהוא לא יודע לכתוב את השעות האלה שכתבנו פה, אלא שבאמת בגלל שכל הקורא את העמוד הראשון, אז הוא רואה שבפסקת הפתיחה נזכרת המילה טענות 3 פעמים. והנה כך כתוב, והתקתי פה, אני מקריא לכם. אנחנו, אל תיבהלו, אנחנו לא מתחילים לקרוא את הספר, אנחנו רק מדברים על. אז זה בסדר שאין לכם ספר. נחזיק מעמד עד פעם הבאה ואחריה. איזה ספר
הביא?
איזה תרגום. אז אני כבר ניסיתי לרמוז לכם שהטוב בתרגומים זה של הרב שלת. הגדול שבתרגומים זה של הרישבא, אבן תיבון. אבן תיבון זה ראשון, הרב שלת הוא, נכבד אותו בתואר האחרון, בסדר, זה כבוד לא נחשב אחרון, אבל הוא ודאי זה לא, אבן תיבון זה ראשון, ראשון יש אמירת שמיים ראשונים, זה ראשון, ראשון, זהו. אז זה קודם כל. אבל למה אם יש ראשון, אז למה צריך עוד? כי הוא מדבר בשפת הרחמים, עד שאנחנו בקושי מבינים מה הוא אומר. העברית שלו היא עברית ארכאית, קשה לנשמות עלובות כשלנו. אז לכן הרב שלת טוב לנו ממנו. והכי טוב שיהיה כל אחד, שכולם מחזיקו את כל ה... אני אגיד לכם את האמת. שאני פה בשנה כתבתי, התחלתי לכתוב פה את פירושי לעניין, במסגרת זאת התחלתי לכתוב תרגום חדש לספר. ואלה המכירים אותי תלאו, רגע, אבל אתה לא יודע ערבית, אז אתה חלטה בין. אז ההסבר הוא פשוט, כי אני פשוט קורא את כל התרגומים, ואני בוחר מהם את מה שנראה לי הכי יפה. זאת אומרת, הכי יפה, הכי נכון. זאת אומרת, בשילוב של שני אלמנטים, שזה עברית כמו שלנו, אבל יהיה מדויק כמו של אבן תיבון. ואת זה עדיין אין. אם אני אגמור את החיבור, אז יהיה. אבל בשלב זה, אז לכן אני בעד שיהיה את כל התרגומים אצל כולם, ואז יש תרגומים מתחת לכל ביקורת, לתרגום הזה. למרות שבעבר מאוד אהבתי אותו, בגלל שהוא בעברית הכי נעימה. ממש בעברית שלנו. כל הכבוד שאתה בעברית שלנו, אבל אתה פשוט מזייף בהבנת התכנים, וזה ממש אסור לעשות. אבל זה לא קורה אצל הרב שלת, אבל אין לו כל כך את העברית שלנו כל כך, כי יש לו בצדק רגשי נחיתות ביחד לאבן תיבון. וכך ראות. אז הוא חקיין קצת של אבן תיבון, וזה למעלה טוב לחסרונו. אבל לכל פנים, בסדר. כל אחד ייקח את ה... כל אדם לומד במקום שלו, במה אני אשתמש. אז אני אשתמש בברב שלה, בדרך כלל. וכיום אני אשתמש בדפים שלו. לא, וגם אם ככה, אז ככה נצא, אני אקרא מהרב שלה. בהתחלה, הסדר לימוד רגיל של אלה שיודעים שלומדים, וכדם קוראים את הפסקה, אחר כך קוראים אותה עוד פעם ולאט, ומסבירים עד כתב. אז נקרא את הפסקאות, אני יודע, כן, אני חושב שאני אקרא את הפסקה מהרב שלה, אבל אחר כך, כשאני אחזור, אז אני אקריא לכם גם את התרגום שלי. זה לא כל כך רחוק, זאת אומרת, כל התרגומים הם לא כל כך רחוקים אחד מהשני. אבל זה שאתה אדרבה, אתה קורא את אותה פסקה בכמה תרגומים, אז גם מסדר לך את הדברים, ברור.
מה שהרב הזכיר על אשר בחר בנו, שיכול להיות שגם מה שירמיהו אמר, אז הרב אמר שיכול להיות שהם כן ידעו גם את התרגום, אבל הם לא היו מחוברים לדבר. אז
איך אנחנו... את הבעיה הזאת אני לא יכול לפתור. אני יכול לפתור רק את הבעיה... סליחה?
איך אפשר לדעת אם בן אדם מחובר לדבר או לא?
לא, הכוונה מחובר, אם זה אכפת לו, לפעמים בן אדם כן מבין, אבל לא קשור לזה נפשי. זה כמו כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, כמו שהרב צבי יהודה היה מסביר. דבריו נשמעים, לא. קודם כל, הוא מקשיב למה שהוא אומר. יש לפעמים, בן אדם יודע להגיד הרבה דברים יפים, יודע להגיד חבורס, יודע להעביר שיעורים, יודע להעביר שיעורים באמונה. יפה וטוב, אבל הוא לא חי את זה. זאת אומרת, מי יקבע אם הוא לא חי את זה? הקדוש ברוך הוא, השם יראה ללבב. וגם יש לזה כמה אינדיקציות, כי כל שיש בו יראת שמיים, דברם נשמעים לו, ומתוך כך גם לאחרים. כי בלשון רבנו, נגלתה האמת לנפשות ההמונים, מעין גילוי נבואה, או בלשון אור החיים הקדוש, הלבבות יגידו סודות מעלמים. ויש דברים שאתה לא יכול לשים עליהם את האצבע, אבל יש תגיעת עין. וכשאין אמת פנימית, אז ההמונים מרגישים את זה. וכשיש אמת פנימית, גם מרגישים את זה. ואיך תוכיח? אי אפשר להוכיח. זה בבחינת השבת אבדה לתלמיד חכם.
ומה שהרב אמר עם ההמונים, אז לראות ברבנים איזה המונים...
זה לא התכוונתי עכשיו לעשות קורס בהעברת ביקורת על בני אדם ואיך אנחנו איך נתפוס את הרבנים שלנו. זה פשוט לא בדיוק הרעיון שלי. בואו נעזוב את הרבנים, בואו נעסוק בעצמנו. אז זה צריך לעבור כמה שלבים. זה שאתה יודע להגיד מילים נכונות, כל הכבוד, זה מינימום מה שנקרא, אבל זה ממש לא מספיק. זה מה שנקרא תנאי הכרחי ולא מספיק. אחרי שאמרת את המילים הנכונות, אתה צריך לעבור את המבחן הבא. הבנת מה שאמרת? ואם עברת את המבחן הזה, זה כבר מתחיל להיות יותר רציני. אבל זה גם כתנאי הכרחי ועדיין לא מספיק. כי אחרי שגם הבנת, ואתה באמת מבין, לא שאתה חושב שאתה מבין, אלא מי שיודע לחשוב, נותן לך אישור שמה שאתה חושב זה נכון. או בוא נגיד, אתה חושב נכון. עכשיו לא משנה לנו איך אנחנו יודעים שאתה חושב נכון. אבל נגיד, והתברר שאתה חושב נכון, זה גם כן לא מספיק. האם אתה חי נכון? אז זהו. אנחנו בחודש הרחמים והסליחות, וגם בחודש חשבון הנפש. זה ממש טוב לעשות את חשבון הנפש הזה. וזה חשבון נפש מאוד מאוד מהותי. אנשים חושבים שצריכים לחזור בתשובה על... שמנו, בגדנו, תמיד תרגומים שכל האבריחים שבישיבות מפרסמים כל מיני רצפטים על מה אתה צריך להתוודות על פי האלף-בית, תבדקו תמיד, תמיד זה עניינים מעשיים. אף פעם לא מצאתי שם בהי, והבינו, הקשמנו. למה אתה לא חושב שאתה מקשים? לפי שיטת הרמב״ם לכל פחות. אף אחד לא מעלה על דעתו שצריך לחזור בתשובה על זה. אבל הקשמנו לפי שיטת הרמב״ם, זה יותר גרוע מעובד עבודה זרה. אף פעם לא מצאתי בעין, עבדנו עבודה זרה. עבדנו עבודה זרה, אני עובד עבודה זרה. הרמב״ם חושב שיש סיכוי שכן. רק לפי שיטת הרמב״ם. תגיד, הרב את זה לא נורא. לפי שיטת הרמב״ם אתה מחלל שבתות. רק לפי הרמב״ם. אתה כבר התאמת שלוש פעמים שהרמב״ם לא יגיד עליך דבר כזה, נכון? אז למה לא אכפת לך שהרמב״ם חושד בך שאתה עובד עבודה זרה? ולמה אתה לא מתוודא על זה? טוב, עכשיו לא באתי ללמד אתכם בידוד, באתי ללמד אתכם שאנחנו עכשיו עוסקים בתשובה, וראשון לתשובה, אולי מהדברים הכי חשובים לתשובה, זה לחזור בתשובה השכלית, לחזור אל ההבנות הנכונות באמונה. מתי שמבינים דברים באמונה בצורה ילדותית, לאנשים מבוגרים זה חטא. זה לא לגיטימי. עוד פעם, אם אתה לא מסוגל אחרת, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל בעיה אתה מסוגל אחרת, והראיה שאם תלמד תבין, אז למה לא למדת? הגד לעמי פשעם, לבית יעקב חטאותם, תלמידי חכמים נתפסים על ספק אם צריך... לתורות בתלמידי רחמים. אז ואם לא ידעתי, אז כמו שאומרים במדינה, היא הכרת החוק אינה פותרת. אז זה שאתה לא יודע, למה אתה לא יודע? תדע. אז זה לא רק בהלכות שבת, למה אתה לא יודע? זה גם בהלכות דעות. לא משמעות הלכות דעות של הרמב״ם, כן, גם. אבל עכשיו אני מתכוון, כמו שעושה רושם בהמונים, מה זה הלכות דעות. בבירור, אמוני. ההבנה האמונית שלך היא לא מלוטשת, זה חטא. שוב, אני לא מדבר אם אתה ילד בן חמש, זה לא חטא, זה בסדר גמור. אבל ואתה ילד בן 15, ואתה ברמה של ילד בן 5, זה חטא. ואם אתה בן 25, ברמה של ילד בן 5, זה חטא חמור. כל פנים, זה לא דבר שמותר לך לשבת בנחת על זה. והוא ראשונים, הקיצור יותר בנחן, על זה אנחנו תוקעים בשופר. חזרה לעניינים. אני מנסה להגיד לכם, שהספר הזה הוא לא ספר של התנצלות, הוא לא ספר של תשובות לטענות להגנת הדת המושפלת, כי המילה טענות נמצאת בעמוד הראשון של ספר הכוזרי שלוש פעמים, ואני מקריא לכם אותו. נשאלתי, תקשיבו טוב, איך אומרים, מצאו את ההבדלים. נשאלתי על אודות הטענות שיש לי נגד החולקים עלינו מבין הפילוסופים ואנשי הדתות, ונגד הקראים הפורשים מן הציבור, ונזכרתי במה ששמעתי מטענות החבר שהיה אצל מלך הכוזרי, שקיבל עליו את דת היהודים לפני כ-400 שנה. כנזכר ונודע בספרי דברי הימים, שנשנה עליו חלום בעמים רבות, ובו מלאך אומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. והוא מאוד השתדל בקיום מצוות תורת הכוזרים, עד ששירת בעצמו בכל ליבו בעבודת מקדשם וקורבנותיהם, ועם כל מה שהשתדל בכך, היה מלאך בא אליו בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשך אינו רצוי. וזה מה שגרם לו שיחקור באמונות ובדתות, עד שלבסוף התייהד ועימו אמריו מן הכוזרים. חלק מהטענות, חלק מטענות החבר, מצאו חן בעיניי והסכימו לדעתי, וראיתי לכתוב הדברים ההם כפי שנטענו והמשכילים יבינו. שמעתם? זה מה שכתוב פה. אתם רואים שאני צודק? איפה נזכר פה? טענות שטוענים עלינו. אין נזכר. כל מה שהוא מבוקש, כל המבוקש פה והמוצר שעומד להיות, זה טענות שאנחנו עומדים עליהם. איפה נזכר פה משהו על דת מושפלת? לא נזכר. וגם לא להגנה, לא נסתר. ככה רבי יהודה הלוי מציג את עצמו בפסקאות הראשונות של העמוד הראשון. טענות, מה קורה שהמילה טענות? טענות זה במובן של עמדות או התקפתות, אך בוודאי אין פה תשובות לטענות נגד הדת המושפלת, כי להפך, טענות נגד החולקים על דתנו. פילוסופים, לנו יש טענות עליהם. פילוסופים, מאמיני דתות, פורשים מישראל. וכן בהמשך ובסוף הפסקה, מטענות החבר שהיה אצל מלך הכוזרים. חלק מטענות החבר מצאו חן בעיניי. לא כתוב שיש פה תירוצים לטענות, ולא תשובות לשאלות. אמנם, הערה, אבן תיבון תרגם, נשאלתי אודות הטענות והתשובות שיש לי כנגד החולקים עלינו. בעוד שרב שלט וגם פרופסור שוורץ לא מצאו את זה בכתב יד רבי יהודה הלוי, את המילה שאלות. תשובות. נשאלתי אודות הטענות והתשובות. אז לא מצאו את המילה תשובות. והם תרגמו, נשאלתי אודות הטענות שיש לי נגד החולקים, וזהו, אין כזה תשובות. הרב לא היה בידו אלא התרגום אבן טיבון, והוא במאמרי ראייה כן מתייחס לביטוי טענות ותשובות על פי אבן טיבון. גם אם היה כתוב תשובות, זה לא שובר את הדברים שלנו פה. בסדר, יש לנו טענות בראש ובראשונה וגם תשובות, אבל אני יותר אוהב את הנקודה הזאת, עשיתי את אשר לא יעשה והלכתי אחרי האחרונים שהם כננס על גבי ענק. על כל פנים, במה שהם טוענים שהם רואים את כתב ידו של רבנו, אז שם הם לא מצאו את המילה תשובות, ולכן אני מעדיף עוד יותר טוב, עוד יותר מתאים למה שאני חש שעולה מכללות הספר. אז אילולי שזה היה כתוב פה בפסקה הראשונה, והנה, בזאת אני נותן לכם דוגמה איך אני בוחר את התרגום שלי. כי אני שופט מכל ההצעות על פי מה שאני רואה שמתאים לרוח הספר בכללו. טוב, אבל כל פנים, טענות זה במובן של עמדות או התקפתות, אבל בוודאי שאין פה תשובות לטענות נגד הדת המושפלת. כי אם להפך, טענות נגד החולקים על דתנו, פילוסופים, מאמיני דתות, פורשים ישראל. לכן בהמשך, בסוף הפסקה, מטענות החבר היה, שהיה אצל מלך הכוזרי, חלק מטענות החבר מצאו חן בעיניי. לא תירוצים לטענות ולא תשובות לשאלות, אלא טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה. מן הסתם, לא הגיעו לרבי והלוי, אלא רק גרעיני דברים מן הדיאלוגים שהתקיימו כ-400 שנים לפני זמנו. ותוכני הספר הם פרי רוחו עצמי, מן הסתם. ומכל מקום, יש שם כמה דברים שמתאימים לו, והוא תופס אותם, ובונה על בסיסם את כל הסיפור. שורות אלה על כל פנים מהוות את כרטיס הביקור של הספר, ובהם הופיעה בבירור מוצקות רוח פנימית הנענית לבקשה להצעת טענות, כלומר עמדות יסוד, שכתוצאה מהתוועדותו אל גודל האמת שבהם, התגייר מלך הכוזרי. בטענות אלה גלומה אותה עוצמה שחוללה את השינוי התרבותי באימפריה הכוזרית כולה. כן, מי רוצה לומר משהו? שילה.
זה שהרב מתייחס למשפט המפוקפק הזה בצורה כזאת, רצינית, משהו שיש אנשים ש...
לא מתייחס למשפט המפוקפק בצורה כזאת רצינית. הוא לא מתייחס לכותרת, לכותרת המשנה. בתרגום של תוך... הרב
עכשיו בפרס, למה המשפט הזה הוא לא נכון?
הרב זה אני, אני לא רגיל אני הרב. אצלי הרב הוא אחד. הכרתי מקודם את הרב מאמרי ראייה שהוא התייחס ל... חשבתי שאם הרב התייחס את זה, רציתי להגיד שאם הרב התייחס את זה, זה האמת. זה איך אני... אני עדיין בראתי, חייזתי לא ללכת בעקבות הרב. סליחה על חוסר הבנה. כן?
אז אני מבין שיש אנשים שלא מפקפקים כל כך במשפט הזה, זאת אומרת...
אני אומר עוד פעם, זה תרגום של אבן טיבון. ואבן טיבון גם שבידינו, ככה הוא מתרגם.
לא, אבן שמואל, מה
ש... תעזוב אבן שמואל.
לא, אני אומר, עכשיו הרב הסביר למה הטענות נגד הדת מושפלת, זה משפט לא נכון.
זה ברור, זה כותרת, זה לא בתוך הטקסט, זה בכותרת משנה.
כן, אבל אני אומר, למה...
אבל זה אפילו לפי אבן טיבון, הוא לא אומר תשובות כנגד הדת המושפלת, הוא לא מציג את זה כך. וכל המקומות האחרים ששם מופיעה המילה טענה, זה מופיע טענה. שלוש פעמים זה מופיע שם בכרטיס הביקור, אז גם בתרגום של אבן טיבון זה אותו דבר. רק בהתחלה הוא אומר טענות או תשובות. אני מצליח, אני מודה שאני לא מבין אותו. כן, אני
מסיים. הרב אמר שבאבן שמואל יש את המשפט הזה, הטענות והתשובות נגד הדת המושפלת. ומי שהוסיף את המשפט הזה לא הבין כראוי את תוכן הספר, ולכן הוא בדעות.
נכון.
אז למה יש צורך להתייחס לזה בכלל, ולא להגיד פשוט זה לא התוכן, ולא להמשיך הלאה, זאת אומרת...
אין צורך רב להתייחס לזה, אלא באתי להסיר טעות. כי פתחתי בנושא של מה רוחה העצמי, מה רוחו העצמי של הספר, כי הוא כולו גאון רוח בעמדת אדונים, שופטת את כל התרבויות וקוראת לכס משפטה את כל האמונות, ואמרתי, שימו לב, יש תרגומים ששם הספרים מופיעים שם עם כותרת מתאה, כי לא כתוב לך פה בספר, לא כתוב לך פה שורות אלה, לא כתב רבי יהודה לוי, זה לא כתוב. אז יש אנשים שקוראים את התרגום הזה וגם קוראים את השורות האלה, ויתרה מזאת, אפילו אם אתה לא מוצא את זה, יש גם את הכותר הזה קצת מקוטע בסגנון אחר אצל רבי יהודה, אצל אבן תיבון, לא נגד הדעת המושפרת, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל חץ משפט יש שם גם בכותרות של הספרים שמביאים מתרגום אבן תיבון, וכתוצאה מזה תמחה לי, תחל שאתה צודק, יכולנו לוותר פה על הפרק ולא להתייחס, התייחסת. כן, אז איך קוראים לך?
יונה. מה המשמעות של הסגנון הדיאלוגי של הספר בין המלך לבין החבר? למה זה לא פשוט המצאת דברים?
חביבי, אני מבקש, לא נגדך, שאלה חשובה מאוד, נא לא לרעיין אותי. כוונתי, אל תיתן לי תוכניות פעולה על מה לדבר. כי אני עכשיו, יש לי תוכנית מסודרת על מה אני מתכוון לדבר, בסיכומו של דבר, אני מתאר לעצמי שגם אני יודע שיש בהמשך, אני עומד גם להתייחס לשאלתך. אבל אני לא מעוניין שכך יתנהלו השיעורים פה. שכל אחד, משהו לא ברור לו בספר, ירים את היד, ואנחנו עכשיו נסביר לו את זה. תגידי, לא, יש לי פה נושא, אני מנסה לבנות לכם אותו. אתם תתרכזו במחשבות, לא על כל מיני בעיות שיש לכם, אלא רק בהבנת דבריי. להתייחס מה שאמרתי, אם לא הבנתם או לא מקובל לכם, זה המקום להקשות, זה לא נקרא לרעיין אותי. אבל רעיין אותי זאת אומרת להציב לי את האג'נדה על מה עכשיו אני אמור לדבר. זה אני לא רוצה שיעשו לי. אז במסגרת זאת, נשאיר את השאלה שלך. כן. הלאה. ברוחו, זה גם פשוט מפריע, זה כמו שאומר התוספות, אין כאן מקומו. כי יש לי רעיון מסוים שאני בונה. אני לא כל כך בטוח זאת אומרת, אם אני אקרא את זה במהירות, כל השומע יבין. וקצת צריך להפעיל אנרגיות נפשיות, להיות מרוכז ברעיון שאני בונה אותו. לא תעשה את זה, תשמע המון משפטים, אבל לא תשמע את הקו החשיבתי, ויש פה. אז נא להתרכז, לרכז את המחשבות לנושא המדובר, ולא להתפזר. זה כלל גדול בהבנת כל דבר בחיים. ברוחו נמצא רבי יהודה לוי, אז הנושא שלנו, אחרי התפזרנו, הנושא שלנו, ביסוס הקו שספר הכוזרי זה ספר בירור גאון האומה העברית. ספר הבירור, מה זה ישראל? מהי התודעה העצמית שלנו, מה אנחנו חושבים על עצמנו, ומה אנחנו חושבים בעצמנו, בעצם החיים שלנו. ורבי יהודה לוי מגויס כולו למטרה הזו, ואנחנו גם כן אמורים ללכת בעקבותיו. ברוחו נמצא רבנו בליבה הפנימית של האומה וארצה ארץ ישראל. לא רק במעמדן ההיסטורי בעבר, אלא בעליונות מעמדן העתידי. זה איש אמונת האומה. איש הבירור המרכזי של עיקרי אמונת ישראל ותורה. המנסח את הגות רוח הפסגות של אמונת ישראל. מעמדת שלטון הרוח של אוויר פסגות זה, קוראו את האנושות לתת דין וחשבון על דעותיה, הלוך רוחותיה, תורות חייה, פילוסופיות העומק שלה, תפיסות עולמה ודתותיה, לפני כס משפטה של האומה הישראלית. וכנציג רום אמונת ישראל, נשאלו להבעת עמדתה של האומה לבירור אמיתותיה, ולערכתה את כל אלה. בגובה זה, מצוי הספר, כל הזמן. אין מקום בספר לראיות להגנה, כיוון שמוצבת בו עמדה שאינה ברת התקפה. פורס רבי יהודה לוי תורת יש, אדירה, מקיפה, שישות רוחנית לאומית היא הציר המרכזי שלה. יסוד תכליתי, נשמתי, ישנו בהוויה. שהמציאות כולה אינה אלא מפרט שלו. וההיסטוריה אינה אלא במת הופעותו. העניין האלוהי הישראלי. כתבתי פה בהערה על המילה העניין האלוהי, מילה אולי הכי חשובה בספר הכוזר, אולי בעולת ראייה. מברר הרב שהעניין האלוהי, מה זה עניין אלוהי? הוא אומר שהעניין האלוהי הוא מקור ההוויה, יש לו הגדרה, מקור ההוויה, חיי החיים ויסוד היסודות של כל היש, שממנו תוצאות להופעת האחדות המקורית של ההוויה, הכוללת את האדם ואת העולם בהופעה מאוחדת, מקיפה. ובאורות כותב הרב, שהעניין האלוהי שבתוך כל ערך החיים של האומה, שבעומק טבע נשמתה, המתאים ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, המתבטא בקיומה המופלא של האומה, ומסגלה בכישרון יצירת הנבואה בבחירי בניה, בכישרון המיוחד שלה, וביאה למדרגת עם עולם שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, בהשפעה, העניין הזה הוא האקסם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד את קץ השלמתו. והרב ציודה מגדיר את המושג עניין אלוקי בצמח צבי. העניין אלוהי זה העניין המנהל ומתגלה ומחיה בכל עלילות ההיסטוריה כבכל מסיבות הטבע בחוקיו ובתורתו. אל תיבהלו, אלה שלא הבינו מה שהיה כתוב פה, זה לא נורא. רק הקראתי את זה לאלה שכן הבינו. ואלה שלא הבינו, לא עכשיו אתם אמורים להבין עכשיו את הספר. אבל אחרי שנלמד, אז אתם גם תבינו את זה. על כל פנים, גם אלה שלא הבינו, להתרשם הם יכולים, שזה הגובה, גובה המחשבתי, ששם נמצא רבי יהודה הלוי. והוא הולך ומסביר לנו מה זה פה ישראל, איך הוא מסתכל על המציאות, והוא נמצא פה בהצגת תורת יש, אדירה ומקיפה, שישות רוחנית לאומית, יציר המרכזי שלה, יסוד תכליתי, נשמתי, ישנו בהוויה, שהמציאות כולה אינה אלא מפרט שלו, וההיסטוריה אינה אלא במת הופעתו, העניין האלוהי הישראלי. שכל הספר מסביר את הביטוי הזה. מה זה? העניין האלוהי הישראלי. וכשם שאין בענפים להתקומם על שורשם, כך אין מה במציאות שיהיה מנוגד במהותו לעניינה הכללי הישראלי. עניינה הכללי של המציאות זה ישראליות. אין מצב שיש משהו שמתקיף את הישראליות. על כל פנים, לא במצב לא במובן שרבי יהודה הלוי משתמש במילה הזאת. הולך ומתברר במהלך אלוקי החובק את כל ההיסטוריה, ושלגימורו יגיע באחרית הימים, איך כל כוחות המציאות שבתנועות החיים והרוח, שבאמונות ובדתות אינם אלא חלקים של כוח הצומח המתגלה כעץ אחד, שאיכותו האלוקית, שבמהות עניינו הוא ישראל. ושוב אני כמובן מזכיר פה את משל הזרע. אם כן, לא כתב הגנה כנגד התקפות על היהדות, על יהדות מושפלת יש כאן. כי אם הרמת המבט אל גאון הסקירה הישראלית, הבהרת מושגים ותיאור המנהיר את המציאות. זהו ספר הכוזרי. עוד פעם אני אקרא לכם את המשפט הזה. מה יש בספר הזה? בעיקר דיברנו על מה אין בו. זאת אומרת, הכותרת הזאת אומרת כל מה שאין בו. מה שהכותרת אומרת, אין בו. מה יש בו? יש בו בספר הרמת המבט אל גאון הסתירה הישראלית, הבהרת מושגים, הבהרת מוסרי, מושגים זאת אומרת, למשל, אתה אומר את המילה אמונה, מה זה אמונה? אל תמהר לענות תשובה, ותבדוק אחרי שחשבת עם מה שענית, רבי יהודה הלוי מסכים להגדרה שלך. תלמד את הספר ותגלה שהוא לא. ואני בטוח, וזה ממה שאני אומר, אני קרוב לבטוח שאם נבדוק את זה, סטטיסטית זה יקרה ברוב המקרים פה. על כל פנים, זה נקרא הבהרת מושגים. בחרתי את המילה אמונה, אבל יש עוד כמה מילים. אז הוא יבהיר לך את המושגים. והוא גם יתאר לך את המציאות. יש לו תיאור המנהיר את המציאות. הוא ילמד אותך מה זה המציאות. למשל, מה זה המציאות? אני ילמד אתכם. אם תסתכלו כמוני דרך חלון, יש שם שמיים. אחד מרכיבי המציאות. עכשיו אפשר להמשיך ככה. יש עוד הרבה מוצגים פה. וגם אפשר להגיד, תראה, בכלול של כל מה שראינו, זה כך וכך. סוג הרצאת דברים כזאת היא של רבי יהודה הלוי בספר הזה דקמה. אין פה ויכוחים, אין פה שכנועים, אין פה התנצלויות. יש פה הבהרת המציאות. פשוט זה בא להושש אותך בן אדם. ללמד לך להרים את המבט ולהבחין במה שמתרחש. עכשיו, אני יודע מה מתרחש. במקרה טוב אתה יודע כמו... במקרה הרע אתה יודע כמו עיתונאי. במקרה הטוב אתה יודע כמו היסטוריון. בשני המקרים זה ידע שאיננו מספק. במקרה טוב, במקרה הראשון זה פשוט אתה לא יודע כלום. במקרה השני, אם ההיסטוריון הוא מדבר לעניין, אז מה שנקרא, זה הכרחי ולא מספיק, אבל אתה לא ראוי לתואר מבין במציאות, יודע מה מתרחש, באמת. כי להבין את המציאות ולהבין מה מתרחש, אתה צריך לתפוס את המכלול, את המגמה, את האופי, את העניין, מה חשוב, מה לא חשוב. קוראים לך?
אריאל.
כן.
איפה המקורות מופיעים בעולת ראייה ואורות?
בעולת ראייה זה עמוד קוף ביבר ובאורות עמוד צמח דן. זה מחצבי עמוד צדקת. אפשר למצוא את כל זה לרשתי במילון ראייה. כן, קוראים לך? מתניה, כן. למה הוא לא שייך? למה הוא לא שייך לגויים? לא הבנתי את השאלה. למה? אם הוא גורם לרמת המבט, אז הוא כן שייך לגויים.
אם זה קורה את המציאות כמו שהיא, גם שאלים
כבר נקודת
לתורה.
הבנתי. שאלה יפה שאלת. אני טועה איך לענות לך. האם להגיד לך תמתין ויובר בהמשך, או שאני אגיד לך בקצרה, וזה גם כן, התשובה הראשונה היא תמתין ויובר בהמשך. עכשיו אני אגיד לך את זה בצורה קצרה, אבל היא תובהר בהמשך, ואל תבקש ממני הבהרה של האחסן. כי המציאות, אתה מבין, נתתי לך דוגמה שהיא אולי בלבלה אותך. תסתכל, אתה רואה, יש שמיים, יש בניין, יש אנשים, כל מיני דברים. אבל אדם רציני, אז הוא לא יצר בדוגמות הילדותיות שלי. תגיד, אתה רואה? יש נפש. ואני לא רואה. טוב, אז בוא. אתה רואה? בן אדם הזה, הוא מביט בך. ואתה יודע שיש יום שהוא פשוט, העיניים יהיו מולך, אפילו פעורות, אבל אתה תראה שהוא לא רואה. מה יהיה חסר בו? נפש. אתה רואה? יש גם דבר שנקרא נפש במציאות. זה חלק מהמציאות, נפש זה ממש כמו שמיים. אבל אתה מבין שיש סיכוי שלהסביר, עכשיו הסברתי לך את זה בקלות, אבל אם היה פה ילד בן 5, הוא לא היה מבין את זה כל כך בקלות, נכון? אז מה? אז אתה רואה שישנם ממדים במציאות, למרות שהם מציאות לחלופין, פשוט אובייקטים במציאות, אבל לא ברור שכל אחד יכול להבחין בהם. וישנם הבחנות שלישראל קל להבחין בהן, ולגויים פחות. הערה אחת, הערה שנייה, כן, גם גויים יכולים להבחין בהן. במאמץ מיוחד, אז תוכל להסביר את כל ספר הכוזרי גם לגויים. אין בעיה. מוכרח לספר לך סוד. ושלא תיפול מהכיסא. אבל הספר הזה נכתב כהסברה לכאורה לגוי. ששמע את הרעיון, השתכנע. קראו לו קוזר לגוי הזה. אז אתה רואה שאתה יכול להגיד את הספר הזה לגוי, ואפילו זה יכול להרשים אותו. רק כשאנחנו רואים, הספר הזה לא נכתב לגוי, א', עדיין לא אמרתי את זה, זה שאתה יודע את זה. אבל זה נכון. אני עומד להגיד את זה. אז הספר הזה לא נכתב לגוי, אמרתי שזה הדיבור שלנו בינינו ובין עצמנו, מה אנחנו חושבים על עצמנו. אז זה נכון. זה פה מדובר מה שאנחנו חושבים על עצמנו, לא בשביל עכשיו לנהל דיאלוגים. זה לא שאי אפשר באמצעות זה לנהל דיאלוגים, אבל זה לא הנקודה. אבל נחזור לתשובה הראשונה. טוב, שלום.